ברשות הרב ביגון, המשפחה. הגמרא בסוף מסכת שבת, היא אומרת דברים קשים על המתעצל בהספדו של חכם. תורף הדברים, שם הדברים נאמרו לגבי דורו של יהושע, שלא הספידו אותו כראוי. תורף הדברים הם שהמספידים הרבה פעמים, הם אף על פי שהם מספידים, אבל הם מתעצלים באיזה נקודה שבעצם אולי זה עיקר הנקודה שמצידה צריך להיות ההספד, ואותם מספידים לא כל כך מבליטים את אותה נקודה. מה העניין במיוחד ביהושע? יהושע עשה הרבה דברים פומביים. יהושע הוא היה המנהיג הגדול, המצביא הגדול אחרי מות משה רבינו. הוא נלחם, הוא הכריע 31 מלכים, הוא אחר כך דאג לחלוקת השבטים בארץ ישראל, כל אחד קיבל נחלה, ויהושע עשה הרבה דברים גדולים, שמש בגבעון דום, ירח בעמק איילון, יש הרבה מאוד 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 מה לספר ליהושע בן נון, יש הרבה דברים לספר ליהושע בן נון. אבל אומר הרב, זה בדיוק הבעיה, שחוץ מאשר הדברים הפומביים שיהושע בן נון עשה, יש גם אישיות, יש גם נשמה, יש עולם פנימי, יש בעצם מאוויים שאולי אתה לא יכול לתאר אותם בכלל, לא יכול לספר אותם בכלל, וזה מעבר לדברים הפומביים שבעצם אדם עשה. והמתעצל בהספדו של החכם, החשש הוא שהוא יספר הרבה על המפעלים, על הדיבורים, על הדברים שהוא עשה ממנו ואילך, אבל הוא לא בעצם יגע בנקודה שממנו ופנימה, מה הבנם עצמו, מה מהותו, מה עניינו של אדם פנימה. ולכן צריך החשש הגדול שלא חס ושלום להתעצל בהספדו של חכם. הרב אלישע, זכר צדיק לברכה, חברנו הגדול, מורנו ורבנו האהוב, הוא היה קשור להרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד מפעלים, הרבה מאוד קהילות, בימי חייו הקצרים, ודאי בשנים האחרונות, בשנים של המאבק על גוש קטיף, בשנים אחר כך בגרעינים התורניים, הוא נגע בהרבה מאוד מאוד אנשים, הוא החיה הרבה מאוד אנשים, כמו שיוני הזכיר קודם. ותמיד התבוננתי, גם מחייו, בשנה האחרונה עוד יותר, מה סוד כוחו. מאיפה הוא ינק את הכוחות הללו? מאיפה בעצם את הכוח הזה לגוע בכל כך הרבה אנשים? זאת אומרת, אתה יכול לספר אין סוף, יש מיליוני סיפורים, על פגישה פה וחיזוק שם ועוד שיעור פה ועוד שיעור נסע וככה, מיליון דברים. אבל אנחנו רוצים להשתדל קצת להתחקות אחרי העולם הפנימי. מאיפה זה מתחיל? הגמרא במסכת ברכות בדף י"ח, דף חי, מספרת על הגיבורים אשר לדוד. יש אומרים שזה הגיבורים ממש של דוד, יש אומרים שזה דוד בעצמו. זה כוחות נפשו, שבעצם הם מתוארים בתור הגיבורים של אשר לדוד. ובניהו בן יהוידע, בן איש חי, רב פעלים מקבציאל, הוא היכה את שני אריאל, מואב, הוא ירד, והיכה את הארי בתוך הבור ביום השלג. אם כן, גיבור גדול, הוא עשה דברים, וואו, משהו, חבל על הזמן כמו שאומרים. אבל הגמרא דורשת את זה, לא רק על העניינים והמפעלים, בשדה הקרב, אלא הגמרא לוקחת את זה לדברים של מפעלים של תורה. אומרת הגמרא, רב פעלים מקבצאל, שריבה וקיבץ פעלים לתורה. מה ריבה וקיבץ? שני דברים הוא עשה. מה הנקודה? אומר הרב כאן בעין הים, שבעצם יש אדם שרוצה לחדש, הוא רואה את הדור. ואדם, כשימצא פועל חכם, העומד בפרץ הדור וחפץ באמת לעשות טוב, צריך להרבות פעלים חדשים במקום שהם חסרים לגמרי. אז קודם כל, זה ריבה. יש מציאות, אתה אדם רוצה לעשות לטובת הדור, מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה, מסתכל מה חסר, אז הוא רוצה להרבות תורה, להרבות, הוא ריבה. הוא עושה מפעלים חדשים, אז הוא עכשיו, כדי, עכשיו הדור צריך משהו, חסר משהו, אין כאן משהו שהוא מספיק, אז הוא מרבה מפעלים חדשים שלא היו קודם לכם. חוץ מזה, גם הוא קיבץ פעלים לתורה, הוא ריבה, דבר שני הוא קיבץ, דבר שני שהוא עשה, הוא גם אף זאת, ממשיך רק כאן בעין היה, להסתכל בפעלים הישנים שישנם במציאות באומה, אבל הם מפוזרים בלא מרכז. על כן ילכו הדברים, הרבה דברים לאיבוד, כי כינוס המרכז פועל כל טוב, והוא ריבה פעלים חדשים, עניין אחד, צד שני קיבץ הישנים אל מרכז אחד. שני הדברים עשה, אז בניהו בניהו ידע, אז לא פשט הפסוק, הוא באמת עשה, וואו, הוא ירד ויקע תארי בתוך הבור ביום השלג, פיל הפלאים, אבל הגמרא אומרת, הוא לא, בניהו בניהו ידע, הוא רב פעלים מקבצל, תראה, הוא עשה דברים לטובת הדור, גם הוא הרבה מפעלים של תורה, גם הוא קיבץ דברים שהיו אולי מפוזרים, הרבה אנשים עשו, לא המרכז, לא מי שכנס אותם בבת אחת, הוא עשה את הדברים הללו. אבל הגמרא אומרת, כן, אבל מאיפה בא כל זה? מאיפה זה בא? והוא עיקה את שני אריאל מואב. אז אומרת הגמרא, שלא הניח קודמותו בית ראשון ובית שני, לא על זה אני רוצה להתעכב, והוא ירד ועיקה את הארי בתוך הבור ביום שלג. אומרת הגמרא כאן, יש כאן שתי לישנות. איקה דאמרי דתבר גזיז דברדה ונחת דתבל. יש אומרים שהוא שבר שלג, הזכיר כאן קודם יוני שזה היה טבת, הוא שבר את השלג וטבל במסירות נפש גדולה מאוד, ויש אומרים שהוא דתנה דווי, דתנה ספרה דוורה ויום דסידווה. הוא למד תורת כהנים, כל תורת כהנים, המסובכת מאוד, ביום אחד, ביום הסידווה, ביום קצר, ביום חורפי, הוא הספיק מעל ועטף לחזור לכל תורת כהנים. אומר הרב, בעצם זה מכאן סוד כוחו של בניהו בן יהוידע. מה סוד כוחו? אתה רוצה עכשיו לעשות מפעלים גדולים לטובת האומה, אתה רוצה להרבות מחד ולקבץ דבר שני בתורה לטובת האומה, לטובת הדור, אבל אתה צריך לדעת דבר אחד, מי שלא בא לתכלית מעלת הגבורה, בהנהגת עצמו, ברום המעלה, לא יוכל לעמוד ולהניג עם שלם, ולהעמיד בהם פעמים חדשים. אתה רוצה לעשות דברים חדשים? אבל אתה, מה אתה? מה עולמך הפנימי? מה בעצם עולמך הפנימי? עולמך הפנימי, זה אף אחד לא מדבר על זה, או לא מספיק מדברים על זה. על התחקות העולם הפנימי זה מאוד קשה. להגיד, מה האישיות שבנית? מה האישיות שאתה? הכל מכאן מתחיל. אז מה בניהו בן יהוידע? שהוא ריבה וקיבץ פעלים לתורה, ועשה דברים לטובת התורה בדור. קודם כל זה התחיל מהקדושה הפנימית. שני הדברים כתוב כאן. א', ביום הוא עכשיו, הוא שבר את השלג, וטבל, שמר בגבורה עצומה, של קדושתו הפנימית. והוא עכשיו, הוא אסף, הוא למד תורת כהנים. איך אפשר ללמוד כל תורת כהנים ביום אחד, ביום דסידווה? כן, זה כללים קצרים, זה לסכם את הכללים, לראות את כל הענפים הרבים, ולרכז אותם, לתמצת אותם, להיות שייך אליהם, למקום אחד, למרכז אחד בתורה. אני יכול להעיד, כי אותי כבחור, הרב אלישע עוד לפני חתונתו, אני זוכר את אותם ימים, זה ימים מופלאים מאוד 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 מאוד, שאשרנו שזכינו לאותם שנים להיות במרכז הרב, שיום יום, יום יום, יום יום, משש וחצי בבוקר עוד לפני התפילה, לא זוכר אי פעם שהרב אלישע אחר לתפילה, זה לא לקרוא לאחר לתפילה, להגיע בזמן לתפילה, יהיה לפני שהתפילה מתחילה, להתכונן לתפילה, להיות לפני כן, ואז בשקידה עצומה, הזכיר הרב יעקב לבנון קודם, שקידה עצומה יום אחרי יום, יום היום נגמר, באחת, אחת וחצי בלילה, יום אחרי יום, יום אחרי יום, תימים כסדרם, אתה בונה כאן איזה משהו בנפש שלך, עוד לפני שפתחת את הפה, לפני שעשיתי מפעל אחד, אם זה במדרשה באופרה, או אם זה אחר כך גרעינים מתורניים, או אלא מי, אז זה קודם כל עולם פנימי, גדול, יצוג ובנוי, שאדם בנוי לתלפיות, בונה את עולמו הפנימי. הגמרא כאן, במסכת ברכות, אבל אומרת, תואר שדילגת אליו בכוונה, ובניהו בן יהוידע בן איש חי, קודם כל בני איש חי, שואלת הגמרא מה, בן איש חי, הוא כול עלמא בני, מה תנינו? כל העולם כולם בני מתים, רק הוא בעצמו באיש חי. כן, אבל בן איש חי, שאפילו במיטתו קרוי חי. זאת אומרת, וגם כאן אנחנו נזקקים כאן לפירושו של הרב כאן בעין היה, ביות שמרבית קשר חייו נקשרו לדברים נעלים למעלה מגדרי הגוף ומקרב, סיבותיו, והם עיקר חייו בחיים, אינם נפסקים כלל במוות, כי מוסיפים זוהר. כלומר, בן איש חי. בן ששייך לכם, הצדיק נקרא חי. למה הוא נקרא חי? כי הוא מתעסק בענייני הנצח. כי הוא לא מתעסק רק כאן ועכשיו. כי כל מה שמעסיק אותו, כל מה שמעניין אותו, כל מה שמסקרן אותו, כל מה שהוא עסוק, הוא עסוק בנצח. אז חי, לא מת. כי זה חי, זה הגדרה של חי. הוא לא מת. כי כל כולו הוא כזה. איך אתה יכול לחבר כל כך הרבה אנשים? איך אתה יכול לגעת בכל כך הרבה אנשים? סוגים שונים. תלמידי חכמים, אנשים כעסנים, אנשים קצרי סבלנות, אנשים נמרחים, אנשים כאלה לייטים וחרדלים וכאלה וכאלה וכאלה. איך אתה מסוגל? איך אתה מסוגל? מישהו מחובר לעצמו, יכול לחבר אחרים. מישהו באמת מחובר, הוא חי, יש לו עולם פנימי, שהוא מחובר לנשמתו, מחובר לריבונו של עולם, מחובר כל כולו, כל אישותו, הוא יכול גם, הוא לא עושה הצגות. זה הבן אדם, זה הוא, זה בלי פוזות, זה ככה בן אדם חי. אז אם אתה כזה, שזה, אתה רוצה, ומתוך כך אתה מרבה, ריבה וקיבץ, פועלים לתורה, מאיפה זה מתחיל? מהגישה הפנימית. כי, כמו שאומר כאן הרב, כי מי שבעצם לא מסוגל, מי שלא בא לתכלית מעלת הגבורה בהנהגת עצמו, ברוב המעלה, לא יוכל לעמוד ולהנהיג עם שלם, או לפועלים פועלים חדשים. אז זה, זה, זה מה שאדם תובע מעצמו. שנים על גבי שנים, הוא תובע את זה מעצמו, הוא מיישם את זה, הוא חי את זה. כשאחד מדגעת את החיים האלה, אז מאלה גם הוא יכול לחבר אחרים, וגם אנשים כמו מגנט מתחברים אליו. כשאנחנו מדברים על בניית עולם פנימי, אז קודם כל, זה עבודת המידות. כך לימדנו, המורנו ורבינו, הרב צבי יהודה, שזכינו קצת בשנתיו האחרונות, מיותר מפחות, עוד לגעת בו טיפונת, להיות במחיצתו, והוא תמיד הדגיש את ספר בראשית, וספר הישר, ודרך ארץ קדמה לתורה, ועבודת המידות. הדברים בעצם, מקור הדברים, זה מה שכתוב בספר שערי קדושה, אב חיים ויטל. והוא אומר את הדברים הבאים, שאין המידות מכלל תרי"ג המצוות. אז זו שאלה, למה בעצם, אם מידות זה דבר כל כך חשוב, אז למה זה לא חלק מהתרי"ג? להיות מצווה ועושה. למה בעצם המידות זה לא בעצם חלק מתרי"ג מצוותיה של תורה? אומר הרב חיים ויטל בשערי קדושה, אין המידות מכלל תרי"ג המצוות, כי הן הכנות עיקריות אל תרי"ג המצוות, בקיומם או בביטולם. זאת אומרת, יש כאן עוד לפני כן, זה שורשים גדולים, הן הכנות עיקריות אל תרי"ג המצוות, בקיומם או בביטולם. ולפיכך עניין המצוות הרעות, קשים מן העבירות עצמה מאוד מאוד. ולאותם עיקרים ויסודות, לא נמנו בכלל תרי"ג המצוות. ונמצא כי יותר צריך להיזהר, ממידות הרעות, צריך להיזהר מידות הרעות יותר מקיום המצוות. יש כאן אם כן, הכנות עיקריות. יש כאן שורשים של כל התורה כולה. זאת אומרת, במידה מסוימת, הנקודה הזאת של המידות זה תשתית התורה, במידה מסוימת זה גם התוצאה של התורה. זה הפועל היוצא של התורה. מה התורה פעלה לך? אם אתה בעצם יש לך מידות לא טובות, אז תצמח עקום. אם המידות הן לא מתוקנות, הן לא כמו שצריך, אז כל מה שאתה לומד תורה, אתה לומד על, 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 על מצע מאוד בעייתי, והתורה תגדיל את כוחותיך, ותעשה אותך רב עוצמה, ומה יצא מכל השדה הזה שהוא מלא קוצים וברקנים, אוי ובוי. אבל אם העץ הזה, המצע הזה, השדה הזה הוא חרוש כמו שצריך, והוא זרוק כמו שצריך, אז ממילא, אז תבוא התורה ותגדיל את הכוחות. עכשיו, מה התורה תעשה עם הכוחות האלה? איך תחיית את הכוחות האלה? לאלו או לאלה? תוצאה שכל מה שלמדת, פלאי פלאים. אז אם כן, אם מדברים על עולם פנימי, מאיפה הכל מתחיל? מהעולם הפנימי. מאיפה הכל מתחיל? מהחיבור לנשמתו, לנשמת ישראל, לנשמת ריבונו של עולם. עולם פנימי גדול, שהוא עובד עליו שנים על גבי שנים בקדושה, ברום המעלה. אבל א' שבא' בעולם הפנימי, זה עבודת המידות. עבודת המידות בכלל, ומתוך כך, מידת הענווה בפרט. עבודת המידות זה הרבה דברים. זה גבורה, זה טוב לב, זה זריזות, זה הרבה מאוד דברים, ולא פחות מזה, והשיא השיאים, זה באמת הנקודה שכל מי שנתקל ברב אלישע, יודע את הנקודה הזאת של הענווה, הענווה הגדולה. הענווה שהיא לא חלילה וחס, היא חלילה עצבות. הענווה היא מצרנית לעצבות, אבל היא לא בשום פנים ואופן. מי שהוא ענב הוא שמח, מי שגאוותן הוא עצוב, אז לכן מתוך עולם פנימי כזה גדול, שצדיק הוא חי, כי הוא מתעסק כל הזמן עם הנצח, מעבר לזמן ולמקום, והוא חובר כל הזמן מסביב יום ובשר, אבל הוא כל כולו באמת הפנימית שלו, והוא חי והוא שמח, אז מתוך זה, מתוך עבודת המידות הללו, גם אפשר להחיות אנשים אחרים, שכל אחד יכול להתברך, להתברך באישיותו. הרבה אנשים תשאל אותם, מה הרב אלישע אמר על דבר פלוני ואלמוני, או מה תורתו. לא קראו את הספרים, ולפעמים גם השיעורים היו מסובכים, להחזיק ראש בתנך, ותמיד הוא בא אליך, מאיזה פרק, איזה פסוק, איזה פרשן, איזה פה, איזה שם, אתה לפעמים לא מצאת את ידיך ואת רגליך. צריך להחזיק ראש, צריך ללכת שורה שורה, צריך לבוא לשיעור אחר כך, צריך להקל את זה, זה לא איזה שיעור פופולרי. אבל אין אחד בעולם שבעצם נתקל עם הרב אלישע ולא ראה את עבודת המידות שלו. מה הוא אמר בכל סוגיה וסוגיה אולי אתה לא ידעת. מה הוא אמר וזה, אבל ידעת איך הוא מגיב, ידעת שיש כאן עולם פנימי עשיר מאוד, וואו. ככה אנחנו באמת גם מתפעלים, אנחנו בבוקר אומרים, תתנאו לחן ולחסד. מה זה תתנאו לחן? אז הרב עולה תריה אומר שאנחנו מתפעלים שיהיה לנו איזה עושר נפשי, איזה תפארת נפשית, איזה עוצמה נפשית, שכל מי שיתקרב אלינו יגיד, וואו, יש כאן איזה משהו. עוד לפני דברים מעשיים, וואו, יש כאן איזה אישיות, שנהיה כאלה. וזה גם אנשים שאולי לא זכו להבין את התורה שלו, וללמוד את שיעוריו, אבל את העושר הנפשי, את עבודת המידות, את זה הם ראו. הגמרא אומרת במסכת ברכות בהמשך, היא מדברת, שואלת, אמר לי רב פאפה לאביי, מה ישנה כמה מתרחש לה וניסה, מה ישנה ענן דלא מתרחש לניסה. מה שונים הדורות, מה ההבדל בין דורות ראשונים שעליהם ניסים, לעומת הדורות שלנו, שלא מתרחש לנו ניסים. ככה גמרא שואלת. ואז הגמרא אומרת, אם תגמר זה התורה, אז רואים זה לא בדיוק, זה לא עובד בדיוק. כי דורות ראשונים למדו פחות תורה מאשר אנחנו. כמו אומרת, הם היו בקיאים בסדר אחד, ואנחנו בקיאים בכמה סדרים. אז זאת אומרת, יש יותר תורה בדורות האחרונים מאשר בדורות הראשונים. התשובה שהגמרא בסופו של חשבון אומרת, מה בעצם גרם לעניין, אומרת הגמרא, מסירות נפש. מסירות נפש היו בדורות הראשונים, ואין אותם בדורות האחרונים. מה הפירוש מסירות נפש? מה זה מסירות נפש? מסירות נפש פרושה של דבר, אתה מחובר לאיזה עניין, לאיזה אידיאל, ואתה כל כולך, האידיאל הזה בוער בך, כל כולך, כל ישותך, אתה לא נשאר אדיש כלפי אותו אידיאל, אתה כל כולך באידיאל הזה. הגמרא מספרת עליו, עד הבר אהבה, שהוא ראה איזה אישה, הוא חשב שזה בת ישראל, שהיא בעצם הולכת בצורה שלא ראויה לבת ישראל, אם זה חוקת הגויים או משהו לא צנוע, זה לא ברור בדיוק, ואז הוא לא נשאר אדיש. הוא הגיב כלפי אותו עניין. למרות שאחר כך זה היה לו בכסף, כי זה התברר שהיא לא, היא בכלל לא ישראלית, היא עיקותית. אבל מכל מקום, הנקודה הזאת, אתה לא אדיש, אתה חי, אתה בוער כמו תנור, יש משהו מפקה בך. רוב האנשים חיים כדי לחיות. רוב האנשים טוב להם, לא מציק להם. יש להם את המשפחה, ברוך השם, ילדים, בריאים, אני יודע, חיים בבוקר, ברוך השם. אז בסדר. אז יש דברים, קוראים דברים בכלל ישראל, קוראים בעולם, ימין ושמאלה, זה לא מזיז להם. אבל יש אנשים שמסתכלים ימין ושמאלה, זה בוער בהם, זה אכפת להם, הם אכפתים להם. כמו שבעלי המוסר אומרים, מה שקרה לפרשת השבוע, על בת פרעה, ותשלח את ידה, את עמתה. מה את שולחת את עמתך? מה זה היד הזאת? לפרשנות שזה לא עמתה, זה עמה ממש, יד ממש. הרי יש מרחק בינך לבינו. מה את שולחת? לאן את שולחת? מה? איך אומרת? את גנובה? מה, 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 מה את עושה? לא, אבל בזכות מה שהיא לא יכולה להישאר אדישה, היא לא מסוגלת להישאר אדישה. היא רואה, אז היא שולחת את השם, היא לא תגמור, היא יודעת. אז הנה היא זכתה, היא שלחה את המטה, והנה הקדוש ברוך הוא עזר בעדה, שהיא הצליחה באמת להביא את התינוק אליה. זאת אומרת, יש אנשים שבעצם המסירות נפש נובעת, מאותו עולם פנימי, מאותו עולם פנימי חי, מלא קדושה, שטובה מעצמו, שעובד על עצמו, שעוד יותר מאשר המפעלים החיצוניים, שאנחנו כאן יושבים, שבעה על קברו, מה אנחנו חסרים? חסרים את הברך התיכון של כל הגרעינים התורניים, חסרים את בעצם את השיעורים, חסרים את מי שמחזק את הרבנים ואת פשוטי העם, חסרים, אבל יותר מזה, חסרים את האישיות, חסרים את הנפש, חסרים את הנשמה שהחיה, המחוברת, הנשמה המדהימה, שאין כדוגמתה. ואם היו נשמות כאלה, אז היינו נראים אחרת. אם היו נשמות כאלה שחיות את העולם הפנימי שלהם, חיות את דבר השם כל הזמן, כל רגע, כל שנייה, העולם נראה אחרת. את זה אנחנו חסרים. אז זה אנחנו צריכים להרר. על זה אנחנו צריכים לפקוד. על זה אנחנו צריכים להספיד. את אותה נשמה פנימית של עולם פנימי. ואני רוצה לסיים במה שהרב אלישע טבע איזה משפט, מילים, זה כדרכו בקודש, הוא היה תמיד משחקי מילים שתמיד היו נוקבות עד הנשמה. כותבינו בספר חיים למלכה אלוהים חיים, אמר רב אלישע, כותבינו בספר העושים למענך, כותבינו בספר החיים למענך, החיים למענך, כותבינו בספר החיים למענך, אלוקים חיים. ותהיה שאנשים שהם חיים למענך. זאת אומרת, רוב האנשים חיים בשביל עצמם. רוב האנשים חיים גם, אם זה אינטרס לפעמים גשמי, אנשים מגסים, ואפילו אם זה אינטרס רוחני. אבל הם חיים, למען, למי הם חיים? אבל יש אנשים שהם חיים למענך, אלוקים חיים. אנחנו מתפללים, אנא השם, כותבנו בספר החיים למענך, שאנחנו נהיה כאלה, שנהיה כאלה צדיקים שקוראים חיים, שנהיה כאלה של עולם פנימי, שנהיה כאלה שלא נהיה אנוכיים ופרטיים, שכל כולנו, אנחנו נסתכל על טובת הדור, אין לנו מסירות נפש, מה הדור צריך? לרבות פעלים, לקבץ פעלים, לעשות לטובת הדור. מאיפה זה מתחיל? מאותו עולם פנימי, של מי שחי בתוכיותו. טוב, זה לא רק מי שעושה מעשים טובים, שטוב בעצמיותו. חי, זה לא שהוא מלא חיוניות כלפי חוץ, אלא שהוא חי בעצמיותו. והחיים למענך זה אנשים שבעצם הם לא אנוכיים. כל כולם, כל עניינם זה לחיות למען הכלל, למען כלל ישראל, למען האידיאל האלוקי. זה היה רבנו הגדול, קצת פירורים תוך החברות האמיצה שהייתה בינינו בכלל, בימים המדהימים של הבירור הרוחני של סביב הגירוש בגוש קטיף, אז נקשרנו יותר ויותר, ויהיו הדברים הללו לעילוי נשמתו, תהיה נשמתו צורה בצורה חיים.
אמן, שכחנו ברוך.